חיים, בעמוד קוף צדיק ה', בעמודה הימנית, דיבור המתחיל, העולם הזה דומה לפרוסדור. זאת המשנה שקראנו, והתחלנו גם להקשות, קראנו כבר את השורות הראשונות, נחזור. יש להקשות, זה לא הבלה לומר העולם הזה דומה לפרוסדור, רק הבלה למימר היה לומר התקל עצמך בעולם הזה כדי שתיכנס לעולם הבא. מה הרבותה, מה הרווחנו מן הדימוי של העולם הזה לפרוסדור? אתה יכול להגיד התקן עצמך בעולם הזה כדי שתיכנס לעולם הבא. הדימוי לכאורה לא הוסיף כלום. דבר נוסף, ועוד דבר ללומר, היה צריך לומר גם כן, העולם הבא דומה לתרקלין, וזה לא כתוב, נכון? איך כתוב במשנה? רבי יעקב אומר העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, והוא לא אומר העולם הבא דומה לתרקלין, נכון? מבינים איתו, אבל אם כבר, אז תגיד התקן עצמך בפרוסדור כדי שכנס לתרקלין, אז מן הסתם שהתרקלין זה העולם הבא. תודה. פירוש דבר זה הוא עמוק, ומפני שהוא דבר שלא ידע האדם תכליתו, הנה נבאר דבר זה. דע כי קבלת חז"ל מן הנביאים שיש עולם הבא ואין חולק ומסופק בזה אף באומות. כלומר גם הגויים יודעים שיש מה שנקרא הישארות הנפש, והאדם החכם המבין בחוכמה ודעת ימצא דבר זה בעצמו, וכבר בארנו זה באריכות. בנצרות? ודאי שזה קיים. העולם הבא בנצרות? מלא מזה. כן, הישארות הנפש מלא מזה בנצרות. והשאלה היא איך זוכים לזה. בלבוד השמות לא.
זה לא
הפרד בין
כל
הדתות, אתם חושבים לזה? לא. עכשיו, לפי הנצרות, כל אדם נידון לאבדון. אלא אם כן קורה נס. הנס הוא שהוא מאמין באותו האיש וכו', ואז על ידי כך הוא זוכה גם לנצריות. אבל יש אפשרות להגיע לנצריות. כל העניין של הנצרות זה להושיע את הנפש מן האבדון. בסדר? אתה נורא?
טוב.
הם מאמינים בתחילת המתים? כן, הם מאמינים בתחילת המתים. הם מאמינים בתחילת המתים. כן. הוא פירוש עולם הבא. מה זה עולם הבא לפי דעתנו? הוא העולם שיהיה אחר התחייה. וזה נקרא עולם הבא, לא זולת זה. ולא יהיה לך בדבר זה שום ספק וירור, כי נקרא עולם הבא העולם שהוא בא אחר התחייה. מרוב שהמהר"ל מדגיש שלא צריך להיות בזה ספק, זה סימן שיש מישהו שחושב אחרת. הרמב״ם כמובן. הרמב״ם אומר מה זה עולם הבא? זה העולם שאחר המוות. אדם מת, ואם הוא זכה אז נפשו מתאחדת עם השכלים העליונים, ואז הוא נהנה מזיו השכינה בלי גוף, נכון? האם הרמב״ם כופר בתחיית המתים? חלילה לא, בוודאי שהוא מאמין בתחיית המתים. אבל תחיית המתים לפי הרמב״ם זה מאורע זמני, יבוא יום שבו יחיו המתים, לא כולם אלא חלק מבני האדם יקומו לתחייה. ואז מה יקרה לאנשים האלה שיקומו לתחייה? אומר הרמב״ם, הם יחיו חיים טובים וארוכים, ואחרי זה ימותו כדי לזכות לחיי העולם הבא. כך שבעצם תחיית המתים לפי הרמב״ם זה מאורע זמני שהמשמעות שלו לא כל כך ברור. אגב, לא כל כך ברור למה יש תחיית המתים. מה שאין כן לפי הרמב"ן, העולם הבא הוא העולם שאחר התחייה. זאת אומרת שתחיית המתים לפי המקובלים זהו הסף של הכניסה אל העולם הבא. אז מה קורה אחרי המוות? לא, אדם מת, אתה מתחיל מיד? מה יש לו שם? מה עושה בהמתנה? איך נקרא העולם ההוא שהוא בהמתנה? עולם הנשמות, זהו ביטויו של הרמח"ל. יש עולם הנשמות שבו אמנם הנפש מתענגת, אם היא זכתה בגן עדן עליון או גן עדן תחתון או גהינם אם היא לא זכתה וכדומה, או בגלגולי נפשות וכדומה, כל זה נקרא עולם הנפשות, עולם הנשמות יותר נכון. אבל יבוא זמן שבו הנפש תשוב אל הגוף, ואז יתחיל תהליך הדרגתי ארוך שבו העולם ילך ויתעלה ויתעדן עד כדי שההפרש בין הרוח לחומר ילך ויעלם.
זה
העולם הבא.
אפשר להגיד שהמקובלים
והמהר"ל מדברים על הכלל, והרמב"ם מדבר על הפרט, שאם העולם הבא הוא אחרי התחייה, כל העולם הולך ומתעדן, שזה פתרון כללי. למה שהרמב"ם אומר שהנשמה אחרי המוות, אם הוא זכה, מי מתאחד עם התחיים העליונים? זאת אומרת, זה פתרון אליטיסטי. אמת. אבל זה עוד יותר חזק, בגלל שהרמב"ם סובר שהעולם, כפי שהוא היום, לא ישתנה לעולם. כלומר, סדרי הטבע שאנחנו מכירים, התפוחים שנופלים לא רחוק מן העץ, כל הדברים האלה, זה ימשיך לעד ולעולמי עולמי, לא ישתנה.
לא מובן בשמה כל העסק הזה. אם הרי לעשות מצוות ולזכות על ידי כך לחיי עולם הבא וזיו השכינה וכן הלאה, הרב לא בעולם הזה, נכון?
אמת.
עכשיו, אחרי מוות הנשמה הולכת לעולם הנשמות, שם היא לא יכולה להשתנות, נכון?
נכון.
עכשיו, אחרי זמן, מה יהיה
תחיית המתים,
היא חוזרת, אז מה
הרווחנו
בזה?
מה
עשתה
שם?
שם היא נהנתה מזיו השכינה, בסדר. אבל בכל זאת, להשתנות היא לא יכולה, נכון?
כן, אבל היא יכולה לעבור שיפוצים. כלומר, היא לא יכולה לקנות זכויות, אבל היא יכולה שם לעשות בירור המאפשר לה לחזור את חיי העולם הזה באופן נורמלי. כלומר, בעולם הזה הנפש מסתבכת הרבה. יש חטאים וכו'. אז צריך להעביר אותה, צריך לפרק את המכונית, מה? וכל חלק וחלק עובר טיפול בפני עצמו. הנפש עוברת את מה שהיא עוברת, הגוף עובר בקבר את מה שהוא עובר, כך שכשהיא חוזרת בתחיית המתים אחרי כל הדינים שעברו עליה, אז היא יכולה להשתמש בגוף ככלי לגילויה. בעוד שבעולם הזה הגוף בדרך כלל מאפיל על זוהר הנשמה, במצב של תחיית המתים הגוף משמש כגילוי זוהר הנשמה, ואז הוא יכול ללכת ולהתעלות. כן.
אבל כל השיפוצים האלה הנשמה עוברת בגלגול הנשמות, זאת אומרת שהיא לומדת איזשהו לקח מכל גלגול וגלגול וחוזרת ומשתפרת.
זה אחד התיקונים האפשריים. אחד התיקונים האפשריים זה גלגול הנשמות, אבל זה לא התיקון היחיד. יש תיקונים שהנשמה צריכה לעבור דווקא בהיפרדותה מן הגוף, והגוף צריך לעבור תיקונים דווקא בהיפרדותו מן הנשמה.
בסדר, אבל זה מה שקורה בין גלגול לבין גלגול.
נכון.
אז מה ההבדל עקרוני בין תחיית המתים, כן, ובין
גלגול?
בין גלגול, כן.
אין הבדל עקרוני חוץ מדבר אחד, שתחיית המתים זה כבר שזה מושלם, שזה כבר מושלם. נדבר לפי המקובלים, כן? דבר נוסף, בגלגול אתה חוזר להיות תינוק, כן? יוצא מרחם אמו וכו'. מה שאין כן, בתחייה לא מדובר על חזרה דרך לידה, מדובר על שיבה של אחיית העפר. העפר כאן מתחייה. זה הרבה יותר מבהיל, לא יודע, אתה הולך לך ככה בהר הזיתים, פתאום ברופס, יוצא לך בן אדם, זה לא נעים, במיוחד שעוד אחד ועוד אחד, והוא שחשבת שהוא כבר מת ואתה כבר לא חייב לו כסף, הוא אומר, תביא את הכסף בחזרה.
אבל מי כמה תחייה יש לי?
מכאן מתחיל יש גלגול? מה זה סותר אחד את השני? מי מן המגולגלים כאן מתחייה? תראה, זה צורת חיים אחרת לגמרי מה שיש לנו. הכל מסתכל. זה כמו שתשאל, תגיד, האם האדם שהיית בגיל 5 והאדם שהיית בגיל 20 והאדם שתהיה בגיל 60 זה אותו אדם? זה אותו אדם. זה אותו אדם. זה נכון, זה לא אותו גוף. גם אני, הגוף שלי, שלי היום, איננו הגוף שהיה לי לפני 40 שנה. היה לי גוף אחר לגמרי. ואף על פי כן אני חש רציפות.
אבל בקצת המתים גם קצת הכל גוף.
כן, ייבנה לנו גוף חדש.
חדש.
לא, מה, זה הרי האטומים שהרכיבו את הגוף שלי, הלכו והפכו למרכיבים של יצורים אחרים. כן, הפכו להיות פרה. תאר לך שיש איזה מולקולה שלי שנמצאת באיזה פרה. אז תגיד שאותה מולקולה צריכה לחזור אליי. והמסכנה הפרה. מה? אה, שלך. תראה, אם אתה עושה חשבון של החומר האורגני שיש בעצמי כדור הארץ, הוא שימש את כל העולם החי מספר פעמים.
אז מה
ההתנגדות לתרומת איברים? ההתנגדות לתרומת איברים היא סיבות אחרות לגמרי. אלה המתנגדים לתרומות איברים באים בטענות שונות. א', בעיה של ביזוי המת, יש איסור כזה. דבר נוסף זה שיש בעיה של רצח. כלומר, מה ההגדרה של המוות לפי ההלכה? לא כל דבר הוא נקרא מוות לפי ההלכה. אז זה הוויכוח. מוות מוחי, כשהלב עדיין מפעם, אז זה נקרא מוות או לא? מחלוקת. כן.
הרב אמר שיש דעה שהעולם יישאר כמשהו לפחות מבחינה של טבע.
כן, זה דעת הרמב״ם.
אבל דוד המלך בתהילים אומר משהו, הרים כדור נמלח והארץ כבגת תבלה.
כן, הארץ כבגת תבלה והשמיים כעשן נמלח.
כעשן נמלח, שבעצם הכל יהפך למשהו שהוא כמו נייר. או
נו, אז מה?
אז זה ימשיך כמו שזה, בעצם הכל יהפך למשהו שהוא לא ממשי.
לצורך זה יש פרק שלם במורה נבוכים שמביא את הקושיה הזאת ואת כל הקושיות האחרות מכל המקורות שנימו בנושא הזה, הוא מתרץ את כולם. וחלק שני של מורה נבוכים, אתה זוכר נדמה לי שלמדנו אותו.
איזה
ערך
יש לכל הגלגולים? בעצם
הם יודעים
שהם יכולים להיות בגלגולים, כלומר בעולם הבא אדם באמת עובר דור, בוא נגיד במרכאות, לכל החטאים ולכל הגוף כנראה.
הגלגול? הגלגול זה הזדמנות, זה סוג של חזרה בתשובה. אומרים לי, תראה, אתה לא עשית מה שאתה צריך, יש לך עוד הזדמנות לעשות.
אבל אתה לא עושה,
עושים לך. לא, נותנים לך הזדמנות לבוא, אבל אני צריך לזכות בגלגול הזה. למשל, אני לא יודע, אני בגלגול הקודם רצחתי מישהו, אז עכשיו אני צריך להחיות אותו. ושזה מביאים אותי עוד פעם, מביאים גם אותו, כדי שהפעם לא רק שאני לא ארוג אותו, אלא אני אטיל לו את החיים. אבל אם אני אחליט להציל לו את החיים או לא, זה תלוי בי, לא? זה לא פסיבי, זה אקטיבי. לא הבנתי מה מפריע.
לא, זה נשמע כמו גלגולים כאלה של
אוברול כללי. לא, זה הזדמנות. למשל, ככה, אומרים המקובלים והראשי, שבעתיים יוקם קין, נכון? כתוב, כי שבעתיים יוקם קין. זאת אומרת, מה קרה לקין? הוא עשה שלושה דברים לא בסדר, נכון? א', הוא הרג את הבל, ב', לא בסדר. ב', הוא מנע מהבל להוליד ילדים. דבר שלישי, הוא גרם לדמי הבל להיבלע באדמה. השלושה דברים האלה צריכים להיות מטופלים. לכן קין צריך להתגלגל שלוש פעמים. ביתרו, בקורח ובמצרי. ולכן הבל התגלגל במשה, ונשא לאישה את הבת של יתרו. הנה, פתר לו את הבעיה של זרעו. עכשיו יש לו זרע למשה בזכות קין. עכשיו, הוא צריך גם להיחפר על זה שדמי קין, שדמי הבל נבלו באדמה, לכן הוא התגלגל בקורח, שבלעה אותו האדמה. וכיוון שהוא הרג את הבל, צריך שהבל יהרוג את המצרי. כן, לכן הוא התגלגל במצרי ומשה הרג אותו. הכל מסודר. יוקם ראשי תיבות, יתרו, קורח, מצרי.
הצדיק
הגמור כן צריך לעבור גלגולים, אבל מסיבה אחרת. יש גלגול לצורך תקנת עצמו, ויש גלגול לצורך תיקון האחרים. הוא כבר גמר מזמן, אבל הוא פה בשביל לעשות שירות ככה בשביל החבר'ה. אין זקוקים לו, אז הוא מגיע.
זה
הרצונה
של הילדים
סיכון לקפל.
אחת הסיבות, כן. מה?
סיכון לקפל.
אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, או אם אתה מאמין שאפשר לתקן, תאמין שאפשר לקלקל.
זה
פנחס שזה דיון בניו? כן.
לא
בשביל עצמו? כנראה, כן. פנחס
כבר גמר. כן.
אני לא הבנתי, סלח לי. זה פשוט, המשפט הזה שאתה אומר לא כתוב בשום מקום. נכון?
בעניין הגיון המורי של מה קורה בעולמות, אם אנחנו יודעים שבן אדם מגיע לעולם האמת ומחתר, אז אי אפשר להבין שמכאן והלאה, או שבכל זאת הוא צריך לקום ליחוד כרגיל, בגלגול, חייבים להבין את העניין הזה בצורה כזאת.
אני פשוט, או שאני לא מורכז או שאני לא מבין מה שאתה אומר.
אם אין הבדל,
מי אמר שאין הבדל? עולם הבא זה מציאות אחרת לגמרי.
ואדם יגיע לשם, הוא יחזור בפשטות כמו שאדם חי בעולם הזה?
לא, רק פתאום. אנחנו לא מבינים מה זה צורת החיים הזו של תחיית המתים. מעולם לא חווינו חיים שאין עמם מוות. לכן אף על פי שאנחנו אומרים שהנשמה חוזרת אל הגוף, זאת אמת. אנחנו מבינים איך הדבר הזה נחווה. מה, עם הכסף? הגלגול זה לא תחיית המתים. אבל הגלגול זה לא תחיית המתים. הגלגול זה סוג של תיקון. הגלגול זה לא תחיית המתים. הגלגול זה סוג של תיקון. לא היית בסדר בחיים הקודמים, אתה חוזר לפה. מתקן. תחיית המתים זאת מציאות חיים אחרת לגמרי מה שאנחנו מכירים. מה שאלתך?
המתים שהגיע אליהו בגישה, זה לא
תחיית
המתים כמו
שמדברים עליה? מה פתאום? לא יודע.
סליחה, תחיית המתים אם כשחוזרים לא חוזרים ביחד, אז למה זה שווה לבני אדם?
למה שלא חוזרים ביחד? חוזר?
אתה אמרת שכל אחד בזמנו ואיך שזה בא.
אני לא אמרתי את זה.
אולי זה בשביל הגלגול.
מה שהיא מתכוונת, סליחה, זה שאמרת לפני כן, בשיעור הקודם, שיכול להיות הדרגתיות מסוימת. כלומר, שציינת את הדוגמה, שיום אחד יקומו בירקון, ויום אחד יקומו...
אבל השיעור הזה זה לא היה בזמן שברל ברכנה הייתה פה.
כן?
זה לא על זה יש לו.
זה לפני שעה.
לא.
על מה שהוא הסביר עכשיו. כן. מזה שהוא אומר ש... שזה לא...
שזה לא ביחד, זה כן ביחד.
זה לא אותה תקפת זמן. אז מה
אתה מתקבל לבן אדם? זה מאוד נחמד, כל אדם יפגוש את הסבא רבא של הסבא רבא שלו ואת הנכד של הנין שלו. כן, יעשו מפגש משפחתי. כן, מה אתה אומר?
לכאורה לצדיקים גמורים שבאים לעולם רק לא לתיקון של נפש שלהם אלא כדי לעזור לאנשים אחרים.
נכון.
אין להם שום סיכוי או שום טעם בתחיית המתים, משום שבתחיית המתים הם לא צריכים שום תיקון. הם כבר גמרו את הכל, משום שהם לא
הם צריכים משהו אחר. הם צריכים את עילוי העולם כולו. העולם נמצא במצב שפל. אז צורת החיים פה היא לא צורת חיים שלמה.
כדי לראות שעולם...
צריך לראות העולם באחדותו. בסדר?
זה המצב של העולם?
אה?
זה המצב של העולם?
ודאי, הוא מתעלה. הוא מזדקך, כן.
זה להבין את המצב הנצחי, את המצב האידיאלי שאמור להיות נצחי שהאוכל לדבר.
הוא מצב מתעלה.
מהתשובה ששמעתי מהרב, הבנתי ש... מדובר בנשמה שמצב שלה, שהוא המצב האידיאלי של השיבה נשמת בגוף, בעולם הזה זה לא עובד טוב, אז יש הפרדה. בתחיית המתים אנחנו חוזרים למצב שהנשמה מתגשמת בגוף. זה לא משנה איזה גוף,
אלא מתלבשת בגוף.
ולא משנה איזה גוף.
ודאי, גם הגוף שלך השתנה במשך השנים.
אפילו שאני חי עכשיו בשנה.
כן, הגוף שלך והגוף שלך לפני 10 שנים הוא לא היה תוגוף בכלל.
אז המצב שבו הנשמה מתגשמת בגוף, זה המצב.
מתלבשת בגוף.
מתלבשת בגוף.
כן, זה עושה את המתים. אבל איזה צורת חיים זאת? זה צורת חיים שאין לנו מושג בה.
אולי זה
ההבדל
בין
הצורת
חיים של היום לאז, שהיום מתגשמת בגוף בצורה אחורה. זאת אומרת, יש את הכסח המין, ואז פשוט לא
יתקע. אז אם אלה, איך שתסתכל על העולם זה יהיה שונה. תאר לעצמך שאתה פתאום תראה את האינפרה האדום ולא תראה את הצבע הירוק, או שאתה תחיה את המציאות ברמה המולקולרית שלה.
אני חושב שהבדלים כאלה לא מדובר עליהם כי גוף...
מלא קטגוריות של זמן... אתה לא יודע מה זה גוף. אתה תופס את הגוף דרך הקטגוריות של ההכרה שלך עכשיו, של זמן ומקום, אבל אינך יודע איך זה לתפוס את המציאות הזאת כשיש לך קטגוריות הכרה אחרות ממה שיש לך היום.
אני חושב, כאילו נראה לי שמה שמפריע לנשמה שלי להתגלות בגוף זה לא עובדה שהגוף שלי לא רואים כבר אדום. מפריע לכל החטאים שאני עושה.
זה גם.
אז בתחיית המתים...
אבל יש עוד דבר שמפריע.
שלא עושה חטאים.
יש עוד דבר שמפריע. לא רק החטאים. המוגבלות של הגוף. הגוף הוא דבר מוגבל. זה נורא.
אבל מוגבל לעשות מה?
מוגבל בכלל. למשל, יש שלושה הגבלות על הגוף. שהן הגבלות שבו קשורות לחטאים, כן? שלוש, סליחה, לא שלושה, אלא שלוש הגבלות שמגבילות את הגוף, והן הזמן, המקום והנפש. זאת אומרת, אני, כשאני חי בזמן, אני לא יכול לחיות לא אתמול ולא מחר, אני חי את ההווה. זו הגבלה אחת. הגבלה שנייה, המקום, כשאני פה אני לא שם. הגבלה שלישית זה הנפש, כשאני אני לא אתה. או? זה שלושה גבולות בלתי נסבלים, וצריך לשחרר את הגוף, את הנשמה מן המוגבלות הזאת. לכן צריך ליצור גוף מסוג אחר שבו ההגבלות האלה לא קיימות.
אבל זה כמו הקדוש ברוך הוא.
למה כמו הקדוש ברוך הוא?
לא, הקדוש ברוך הוא, אין הגבלה, לא בזמן, לא במקום,
לא במקום. אבל למה רק הוא? יש
עוד. בעולם תחיית המתים יהיה רק להיות ולא להיות. לא יהיה להיות פה או שם או להיות אחר כך או לפניהם, יהיה או שאני יש אותי או
שלא. לא. אני אהיה גם פה וגם שם, גם לפני וגם אחרי, גם אני וגם אתה. נסביר לך דוגמה. יש מקום בבית קודשי הקודשים, נכון? שבו הארון אינו מן המידה. מכיר את זה? הארון אינו מן המידה. מכיר את זה או לא? לא. אז ההסבר כזה. בספר מלכים נאמר שהמרחק בין הקיר האחד של קודש הקודשים לקיר השני היה 20 אמה. גם נאמר שהמרחק בין הקיר לבין הכרוב היה 10 אמות, ומהקצה השני של הכרוב לקיר השני 10 אמות. סך הכל 10 ועוד 10 יוצא 20. אבל מה עם הארון עצמו? הארון הרי היה אמה וחצי רוחב. אז מה קורה לאמה וחצי הזאת? אומרת הגמרא, הארון בנס היה עומד. ואתה מודד ככה, יוצא לך 20. מודד ככה, יוצא לך 20. הארון אינו מן המידה. כיצד נסביר זאת? האם בית קודשי הקודשים חדל להיות מקום? כן או לא? עננה. האם הארון חדל להיות במקום? האם הארון חדל להיות במקום? לא. המקום הפסיק להגביל. הבנת? כי כדי לצאת מן המקום אין בעיה, אפשר פשוט להתאבד, אתה יוצא מן המקום. אבל להיות במקום שהמקום לא יגביל, זה חידוש שהתחיל בבית קודשי הקודשים ועתיד להתברר בכל המציאות. ולכן אני אומר, צורת החיים הזאת בגוף של תחיית המתים אינך יכול לתאר לעצמך מהי. הבנת? זה בערך כמו, אומר ככה, המושגים שיש לנו על התקופה של תחיית המתים דומים בערך למושגים שיש לילד ברחם אמו על העולם שאחרי הלידה. שזה בערך כלום. בסדר?
יש איזה פיתוח עכשיו שמנסים להעביר חפצים ממקום למקום זה לא ממש תמיד. הרי אנחנו עושים את זה, אני אומר שתוך הערכה שלהם זה סטארט-אפ שעובד את זה. עכשיו, הערכה שלהם תוך 10 שנים, הם יוכלו להעביר אדם ממקום למקום, זה לא משהו שיעביר אותו.
אתה מאמין בזה?
אני לא יודע. מה?
נראה לי
כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. אני אומר, אני יודע שיש מחקר
א', נראה לי שזה שטויות, ב', אם זה נכון אני אוכל את הכובע, ג', את לא יכול לקנות לי כובע קטן?
איפה המידה הזאת של הארון?
מה? בספר שמואל, בספר מלאכים, סליחה, מלאכים. השאלה איך לקרוא את הפסוקים. השאלה איך לקרוא את הפסוקים. עוד שאלה. אני מביא את הגמרא ביומא. איך שהגמרא ביומא את מבינה את זה? הגמרא ביומא זה גם מקור. הלאה. כן, אז אומר, לכן אומר לך, כן, אל תחשוב אחרת. ובפרק חלק, סנהדרין צדיק עמוד א', כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, כופר בתחיית המתים. מפרש בגמרא, טעמה מפני שכפר בתחיית המתים, עלי לא חלק בתחיית המתים. ושם מפורש, כי מדבר מן התחייה, כאשר יקומו המתים. היה כתוב שם, מי שאומר אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. אחר כך הגמרא אומרת, למה? כי מכיוון שהוא כפר בתחיית המתים, אין לו חלק בתחיית המתים. משמע שעולם הבא הוא תחיית המתים. ככה הדיוק של המערב.
מה זה חשוב לאותו בן אדם? הוא לא מאמין בזה. אתה מעניש אותו יום
שהוא
לא מדבר אליו.
פעם קרה שהיו שני אנשים שהתווכחו ביניהם אם יש עולם הבא, אם יש תחיית המתים או אין תחיית המתים. אחד אמר, בוודאי שיש תחיית המתים, חז"ל אמרו. השני אמר לו, מה תחיית המתים? זה שטויות, זה אגדות. עבר שם הרב ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים. שם, מה? מה אתה אומר? אין תחיית המתים? לא נורא, אתה לא תהיה שם. אז הוא אמר, מה, כבוד הרב מקלל אותי? מעשה דומה קרה פעם בצבא על אחד שעלה על עמוד חשמל ואמר, אני מתאבד. באו כולם, החברים שלו, הפסיכולוג הגיע, הטבח הגיע, מגד הגיע, כולם ניסו. לא, אל תעשה, לא, אני קופץ, נמאס לי, כבר נשבר לי את עוד. הגיע הממקף, אומר לו, או שאתה יורד עכשיו, או שאתה לא יוצא שבת. ואז הוא יצא, הוא יצא. לכן, הלא אכפת לו הזה, יש לו משנה. ודאי, ודאי, ודאי. זה הפשט. ודאי לזה הוא התכוון. טוב, זה התכוון המשורר. כן. וכן איתה אתם, הרי בפירוש, כי העולם שיהיה אחר התחייה ואחר שיהיה דן עת שיחיו בתחיית המתים, ואז יהיו אלה לחיי עולם ואלה לחיי עולם הבא ואלה לדראות עולם, הרי לך כי העולם הבא הוא שיהיה אחר תחיית המתים. ולפיכך אמר, הוא כפר בתחיית המתים, ולכך היה לו חלק בתחיית המתים, והוא העולם הבא. ובפרק בתרא דחולין מביא עוד ראיה. תניא, רבי עקיבא אומר, אין לך מצווה בתורה שמתן שכר הכתובה בצידה שאין תחיית המתים תלויה בה. בכיבוד אב ואם כתיב, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. ובשילוח הקן כתיב, למען ייטב לך וארכת ימים. הרי שאמר אביו, עלה לי לבירה והבה לי גוזלות, ועלה ושלח יאם ולקח הגוזלות. אז הוא קיים בזה שתי מצוות, נכון? מצוות כיבוד אב ואם ומצוות שילוח הקן. ובחזרתו נפל ומת. איכן היא אריכות ימיו של זה ואיכן הוא טובותיו של זה? אלא למען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך, ולמען ייטב לך בעולם שכולו טוב. הרי כשכר מצוות הוא לאחר התחייה. רבי עקיבא אמר שאין תחיית המתים תלויה בה, משמע שעולם שכולו ארוך, עולם שכולו טוב, זה תחיית המתים. שלא כמו שאמר הרמב״ם שתחיית המתים יש לה גבול, נכון? זה ראייה שנייה של הרמב״ם, של המהר"ל נגד הרמב״ם. אתם ברור?
העולם שכולו ארוך זה בעצם עולם שאין בו את המימד הזה?
של בו מוות.
שאני יכול להגיד שיש משהו ארוך, אי אפשר שכל נקודה תהיה ארוכה, אלא אם כן אני אומר שיכול להיות נקודה שבה יכול להיות הארון בלי שהיא נקודה אפסית.
ארוך במוחלט ואין סוף. בסדר? נכון. ומה יותר, האם מלח עפרון הוא יותר ירוק באורך או ברוחב? האם מלח עפרון הוא יותר ארוך או יותר ירוק? התשובה היא שהוא באמת יותר ירוק, שהרי הוא ירוק גם ברוחב. בסדר. ואין ספק כי העולם הבא הוא העולם ששם יסחר מצוות, זה למרזין נקרא עולם הבא, וזה לאחר התחייה. ואם לא כן, איך אפשר לו להוכיח שתחיית המתים תלוי במצוות אם השכר זולת אחר התחייה? ולפיכך פשוט וברור ואין ספק בזה כלל שאז יהיה עולם שלם בשלמות, כדבר שהדעת מחייב שיהיה פעולה שלמה, הוא העולם מן הפועל שהוא שלם או שמתברך. כי כפי מדרגת הפועל כך הוא פעולתו. אם לא היה רק עולם הזה והיה העולם החסר, אין ראויה פעולה זאת לפועל, לפועל השלם שהוא שמתברך, שהוא שלם בתכלית השלמות. מה הוא אומר כאן? לא יודע. אבל מה שפה מעניין, זאת אומרת שלפי המערב העולם של התחייה הוא הכרחי כדי שיהיה תכלית לעולם הזה. כי אם היה רק עולם הבא, כלומר עולם רוחני, זה היה אומר שהמפעל של העולם החומרי הוא עולם, זה מפעל אבוד שאין לו תיקון. מה, אתה רוצה להשאיר את העולם הזה במצבו הזה הדפקטיבי הזה שבו דג גדול בולע דג קטן?
ילד הולך לגן, אז אחר כך הוא הולך לבית ספר
לאוניברסיטה
וכן הלאה. אז זה שהוא חוזר לגן זה שולל משמעות לגן?
כן. אם אתה אומר שהגן הוא רק תקופת מעבר, זאת אומרת שיש חלק אינטגרלי של החיים שאין לו משמעות.
למה? יש משמעות אדירה שילד מתפתח
במזרח. הרת הכנה. אבל זה כוח של עצמו בזבוז זמן. זה בדיוק מה שהקשה, זה מה שהקשה הנסיך הקטן. אתה אומר שהפרח שלי הוא בר חלום, אבל זה הדבר היפה ביותר שיש. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שיש חלק של ההוויה שאין לו אחרית. לכן מוכרח להיות שגם לעולם הזה תהיה אחרית, וגם לתקופה של גן הילדים תהיה משמעות בנצח. וזה בלתי אפשרי בעולם הזה, כי התקופה של גן הילדים עברה על כולנו וכבר אין לה משמעות עבורנו, ואנחנו רוצים שיהיה לה משמעות. לכן לעתיד לבוא אנחנו
יש לה משמעות, היא משאירה
בנו חותם. יפה, אם משאירה בנו חותם זה טוב. כלומר אנחנו משתדים להעניק ערך נצחי לעולם החולף, ברור? ולכן חייבת להיות תחיית המתים. שאם כן אתה אומר, יש חלק של הבריאה שבאמת הלך לאיבוד.
הגוף הלך לאיבוד, זה פשוט, זה שלב מסוים בהתפתחות.
זה מילה אחרת, זה ניסוח מנומס לייאוש, מה שאתה אומר. זאת אומרת, אתה אומר, בעצם הגוף אין לו תקווה. זה לא שאתה אומר. הוא לא שייך לנצח. זה לא שאתה אומר.
כשאתה אומר, שבגוף עברנו דבר שהוא איזה לבנה בתוך הבניין הגדול.
אם הוא לבנה בבניין, אז הוא צריך להישאר. הוא צריך להישאר.
הוא נשאר
בנו. מה שאין כן, מה שאלכס אומר, בנינו בניין, הרסנו אותו, בנינו בניין אחר. הבניין הראשון כבר אין לו ערך.
יש לי חדשות. כל ארבע שנים, בגוף שלנו לא נשארת מולקולה אחת שהייתה לפני ארבע שנים.
אמת?
זאת אומרת, שבגוף שלי כבר...
חוץ לשבע מוח. חוץ לשבע מוח.
נהיה.
כן.
אבל זאת אומרת שמה זה גוף שלי? בכלל אין שום מולקולה שהיה לפני ארבע שנים.
מה שאמרת שזה חדשות, הרי אני אמרתי את זה כמה פעמים בשיעור הזה היום. אבל
מה זה שייך לגוף?
הגוף הכוונה העולם החומרי בכללו. האם ההוויה החומרית אין לה שייכות לנצח?
משום שכל מולקולות, כל חלקיקים שהיו בגופי במשך כל חיי, הם נשארים לנצח.
מושג המולקולה, לא המולקולה הספציפית. אנחנו כל הזמן חיים לתוך מושגי המולקולה, והחומר והכל, לא משנה, איזה פרטי, בדיוק.
אתה אומר בעצם שהעולם המולקולרי אינו חשוב.
אני לא אומר שלא חשוב.
מה שאתה אומר?
אבל כל המולקולות נשארות.
כל בניין. אבל אם זו אבן שאחר כך נעלמת, אז כל הבניין נופל.
אבל היא לא נעלמת.
אבל יש לה שייכות בנצח, יש לה דביקות בנצח. אם נאמר שתחיית המתים זה זמני, אז זה אומר שהעולם המולקולרי אין לו אחרי. למה? כי זה מה שאתה אומר.
לא, אני לא אומר זה, אני אומר
שלהגר,
כל
שתקימים שעלים לנצח. אבל ללא שייכות לנצח, ללא דבקות בחיי העולם הבא. כי אתה אומר שהאדם עוזב את העולם המולקולרי, והוא נמצא עכשיו באיזושהי ספירה רוחנית, אבסטרקטית, ללא כל קשר לעולם הזה. זאת אומרת שהעולם הזה הוא כמו איזה גרב מסריחה, שכשגמרנו להתעסק בה, זורקים אותה לפח. זה לא פייר. איך אמרה האישה התקועית? האישה התקועית אמרה לדוד, וקרוב לה שמה האישה החכמה, היא אמרה שהקדוש ברוך הוא חשב מה חשבות לבלתי יידח ממנו נידח, ושום דבר לא ילך לאיבוד. הייתי אומר ככה, זאת הולדה הכרחית של אמונת הייחוד. אם אתה מאמין שהשם אחד, אז השם נמצא בכל. אם הוא נמצא בכל, אז גם בגוף, ולכן גם הגוף צריך שיהיה לו שייכות לתחייה.
בסדר, אבל לפי מה שהרב אמר, שחייב תחיית
המתים,
כולנו
נמות שוב. זה לפי הרמב״ם, זה הקושיה של המהר"ל, שזה לא נכון. אבל לכן המהר"ל חולק על זה.
בסדר, אבל יש אדם לא טיפש, שחשב ככה,
אם תגיד שההוכחה של הרמב״ם צודק זה בגלל שהוא לא היה טיפש, אז ככה לא נוכל להתקדם בכלום.
לא, אבל אתה לא, לא, אתה מעז לחלוק על אדם
כולך לבין. אני חוזר, מה זה? אני לא שאתה מבין, אתה חולק על המהר"ל מפראג? אני לא חולק על הרמב"ם. המהר"ל חולק על הרמב"ם.
כן.
אמונת הייחוד אומרת שהשם בכל.
זה שבר היה
לנו בכל חיים
שמהאינסוף
אי אפשר לקחת כלום, ואתה מהקדוש ברוך הוא לא נמצא. נכון. יפה. השם נמצא בכל מקום, כולל במקומות שבהם הוא לא נמצא. אני חוזר על המשפט. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ובכלל זה במקומות שהוא לא נמצא בהם.
אין דבר כזה שהוא לא נמצא.
לדעי שיש מקום שהוא לא נמצא, זה אנחנו. הרי היה, אני לא אלוה, לפחות אני ועל עצמי. אז אם אנחנו לא אלוה, סימן שיש מציאות שעומדת מחוץ להוויה האלוהית. אם כן, יש מקום שבו הוא לא נמצא. איך הוא נמצא בכל אחד מאיתנו? אז אולי נשתחווה לך, נקריב לך קורבנות. למה לא? אלא מוכרחים לומר שאני לא אלוה, נכון? וגם אם תגידי זיק, מה אם משהו מחוץ לזיק? לכן מוכרחים לומר שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בכל מקום, נכון? שהרי הוא הבורא, אבל מצד שהוא אחד הוא בכל מקום. כלומר, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא אחד, זה מכריח לומר שהוא בכל מקום. כשאנחנו אומרים שהוא בורא, זה מכריח אותנו לומר שהוא לא בכל מקום. בסדר? זה ההבדל בין שבוע שעבר לשבוע הזה. והתשובה היא שהוא האחד והוא הבורא. זאת אומרת, יש, המציאות היא דו ערכית. מצד אחד הכל מלא מכבודו, ואז אין בריאה כלל. אתה הוא אחד לפני שבראת העולם, ואתה הוא אחד אחר שבראת העולם. ויש בחינה אחרת, מצד אחר הוא מצד אחד ואנחנו לעומתו, ואז הוא לא בכל מקום. בסדר? כך שאמונת הייחוד אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ובכלל זה במקומות שבהם הוא לא נמצא, שזה כל הבריאה.
זה כמו שהרב אמר בעניין התחילה
והידיעה.
אם אתה לא
בחיר
על אף
סרטים
של
בידיעה,
כי
בידיעה
אתה לא יכול
לסרטים. נכון, נכון, יפה. וכל מה שאמרתי הוא תמצית הנאמר בספר נפש החיים שער ג', אין שם היטב ודעת שמשכה אינם. בסדר?
למטה בצדינים,
רבי עקיבא אומר, אין לך מצווה בתורה שמתן שכרה כתובה בצדה שאין תחיית המתים תלויה בה, נכון? והוא הביא מזה ראייה, למען תבלח וארכת הימים ליום שכולו ארוך. אם יום שכולו ארוך הוא משהו אחר מאשר תפיית המתים, אז איך יש לו ראייה שכל מצווה שמתן שכרה כתובה בצידה, תחיית המתים תלויה בה? יכול להיות שעולם הבא תלויה בה.
והוא היה גם זה שבנה את האפירון וגם זה שמצא את הרחוק?
לא, הוא מבין שמה, הוא מבין ראייה שכך חשב רבי עקיבא. או? אלמלא שאצל רבי עקיבא היה ברור שתחיית המתים ועולם הבא זה אותו הדבר, אז הוא לא אומר את המשפט שהוא אמר. זה מה שהוא אומר. כי אז איך רבי עקיבא אומר כל מצווה שמתן שכרה כתובה בצידה תחיית המתים תלויה בה? יכול להיות שהשכר שכתוב במצוות שילוח הקן הוא שכר בעולם הבא ולא בתחיית המתים. אז איך הוא אומר שתחיית המתים תלויה בה? או, סימן שרבי עקיבא חשב שזה אותו הדבר.
בגלל
הכפילות? לא בגלל הכפילות, אלא רבי עקיבא אמר, הרי שעלה לעץ ונפל, איפה אריכות ימיו? אלא ליום שכולו ארוך. נכון? עכשיו, בכותרת של דבריו, רבי עקיבא אמר, אין לך מצווה של מתן שכרה כתובה בה, בצידה שאין תחיית המתים תלויה בה. סימן שרבי עקיבא זיהה את זה עם זה. זה מה שהוא אומר. בסדר? טוב, זה הכל. אנחנו עוברים עכשיו לספר עיניים.